שלום עליכם לכולכם. השיעור הזה מיוסד על ליקוטי שיחס חלק י"ח, פרשס בלק, שיחה בייס. השיחה הזו בעצם היא גם אחת מהשיחות שבדבר מלכוס, שהרבי חילק. זו שיחה יסודית ביותר, אולי היסודית ביותר בעניין עיגול המשיח. זו שיחה ארוכה עם המון פרטים, ובינתיים נחלק אותה לשלוש חלקים, לשלושה חלקים. חלק הראשון, סעיף א' ז', מסעיף א' עד סעיף ז', אלו השאלות. חלק השני, מסעיף ח' עד סעיף י"ג ועד בכלל, אלו התירוצים על השאלות. רובם ככולם של השאלות. והחלק הגימול, אפשר לומר, סעיף י"ד עד סוף השיחה, זאת אומרת עד סעיף ת"ז ועד בכלל, זו בעצם הוספה, זאת אומרת, תירוץ, השלמה לתירוץ, ערכת השאלות, שהרבי מתרץ את זה בפרטיות יותר, וגם ביוארס הרבי מתייחס לעוד כמה שאלות, זאת אומרת, השלמה לתירוצים, בוא נגיד. אז בשיעור הזה בעצם נשתדל לחזור על השיחה, זאת אומרת תמצית מהשיחה, מהשאלות, תמצית של הביור, גם נדגיש ונבליט איך הרמב״ם, בפרט הרמב״ם בהלכות מלאכים הלכה א', פרק י"א הלכה א', איך מנגנים את הרמב״ם לפי הרבה, באופן חדש ומחודש. זאת אומרת, יש בו נגיד את הרמב״ם המסורתי, איך שבדרך כלל מנגנים את זה, איך שבדרך כלל מבינים את זה. והרבה כאן מחדש פירוש חדש בעצם ברמב״ם, שאני רוצה להבליט, בעזרת השם, בהמשך השיעור, איך שלפי הרבה, כל ההלכה הזאת, יש ניגון חדש, יש מהלך חדש, יש בעצם זו הלכה חדשה, אפשר להגיד. וגם נשלב ונשתף שלושה עיונים בשיחה, בפנים של השיחה ובהאורס של השיחה. אז בואו נתחיל, בעצם כהקדמה, הקדמה נחוצה ביותר, זה לתת קודם כל תמצית מהפרק י"א של הרמב״ם. יש בפרק י"א ארבע הלכות, ובעצם כל השיחה סובבת סביב כל הפרק הזה מהלכה א' ועד להלכה ד' ועד בכלל. בוא ניתן תמצית מכל הלכה והלכה. הלכה א', הרמב״ם מתאר, מספר קצת אודות המשיח, מלך המשיח, מה הוא יעשה, ואומר לנו הלכה שצריך להאמין במלך המשיח, צריך להאמין בביאס המשיח. עד כי מי שאינו מאמין הוא כאילו כופר בתורה, זאת אומרת זה בעצם היסוד לחיוב האמונה, אין ציווי מפורש, אלא זה בעצם תוצאה מזה שעניין המשיח, עניין הגאולה מפורש בתורה, וככך צריך להאמין במשיח, כי אם לא, כופרים בתורה. הוא ממשיך, הוא מביא ראיות, ראיה א' מפרשס ניצובים, ראיה ב' מפרשס בילעם, שהמשיח, שהגאולה מפורש בתורה. הלכה ב', זה בהמשך, המשך להלכה א', ראיה נוספת, ראיה ג' מהרי מקלט, מפרשס שופטים, שגם שם מפורש עניין הגאולה בתורה. כתוב ויאספת עם יחי והשם אלוקיך סגולך ויאספת לך עוד שלוש ערים. מעולם לא היה דבר זה, מתי זה יקרה? בימי זה משיח. ואם כן, ראיה נוספת שעניין המשיח מפורש בתורה. הלכה ג' בעצם הרמב״ם מלמד אותנו שהמשיח לא צריך לעשות ניסים ונפלאות חידוש במנהגו של עולם. זה לא עניינו, וגם לא הסימן לאמיתתו. הלכה ד', כאן הרמב״ם נותן לנו רשימה של סימנים על מלך המשיח. מלך המשיח בחזקס משיח, ומלך המשיח משיח ודאי. זה בעצם תמצית מפרק י' א' להלכות מלכים של הרמב״ם. הרב עומד על כל הפרק הזה מהתחלה עד הסוף, בעיקר על הלכה א', על הלכה בייס, אבל גם על הלכה ג' ועל הלכה ד'. והרב שואל כמה שאלות. אני רוצה פשוט לתת כאן תמצית מהשאלות, לעשות סדר. כפי שאמרתי, השיחה ארוכה, אבל נעשה תמצית, קיצור. לא כל השאלות בפנים, יש כמה שאלות באורס. אבל יש בעצם, בוא נגיד, שמונה שאלות. יש ארבע שאלות על התוכן של הלוחס ברמב״ם. שאלה אחת על כל הלוחס, זאת אומרת, שאלה אחת על הלכה א', שאלה שנייה על הלכה בייס, שאלה שלישית על הלכה ג', ושאלה רביעית על הלכה ד'. אלו שאלות תוכניות, זאת אומרת, אלו שאלות בקשר לתוכן של ההלכה. ואחר כך יש עוד ארבע שאלות, נקרא לזה דימבלוש, נסיך דיוקי לשונות. אלו לא שאלות בתוכן של ההלכה של הרמב״ם, אלא דיוקי לשונות בלשון של הרמב״ם. אז בואו נתמצת את השאלות אחת אחת. בואו נתחיל עם ארבע שאלות בתוכן של ההלכה ברמב״ם. שאלה א' על הלכה א' ברמב״ם. השאלה היא בקיצור, מדוע הרמב״ם מביא, מזכיר, מציין, מפרט אודות דוד המלך? הרי כאן זו הלכה בנוגע למשיח, צריך להאמין במשיח, ומה נוגע דוד המלך? מה נוגע, מה גם הפסוקים בפרשת בלעם, כל הפרטי פרטים, כל פסוק שמדבר על דוד ועל מלך המשיח, נוגע מה שנוגע, מלך המשיח, למה נוגע דוד המלך? זו השאלה הראשונה בקשר להלכה א'. שאלה שנייה על הלכה בייס. מדוע הרמב״ם מביא את ההלכה הזו בנפרד? הלכה בייס. הרי כפי שאמרנו לפני זה, בעצם זה המשך להלכה א'. זאת אומרת, הרמב״ם בהלכה א' אמר שמשיח זה מפורש בתורה, ולכך צריך להאמין בו. מה הראיה שמפורש בתורה? שלוש ראיות. ראיה אחת מפרשת ניצובים, שמה כתוב אודות קיבוץ גלויות. ראיה שנייה מפרשת בלעם, שם יש נבואה אודות מלך המשיח. וראיה שלישית מערי מקלט, שיהיה לעתיד לבוא, יהיה עוד שלוש ערים, שזה דבר שלא היה לעולם, וזה יקרה בימי המשיח. אז אלו בעצם שלוש ראיות על המושג שמשיח מפורש בתורה, שזה היסוד של הלכה א'. אם כך, שואל הרב, מדוע הראיה הג' מוזכרת, מסודרת אצל הרמב״ם בהלכה בפני עצמה, צריכה להיות באותה הלכה, בהמשך לראיה א', הבייס, מפרשת ניצוב עם פרשת בלעם. שאלה שלישית, על הלכה ג' אמרנו שבהלכה ג' הרמב״ם אומר שהמשיח לא צריך לעשות אותות ומופתים, ניסים, חידוש במנהגו של עולם, זה לא עניינו. אבל כשמסתכלים בהלכה, הרמב״ם מסיים שם את ההלכה ואומר שבהלושן של הרמב״ם, ועיקר הדבורים ככה הן, שהתורה הזויס אין חוקיה ומשפטיה משתנים לאילם ולאילמים וכו' וכו'. קיצור, התורה ומצוותיה הם לעולם ועד, נצריות התורה. שואל הרבה, נראה כאילו מהרמב״ם שמי, כאילו מגיע בהמשך זה לזה, שמי שמאמין שהמשיח כן צריך לעשות אותות ומופתים, אז בעצם הוא מתנגד, הוא בסתירה למושג, לרעיון של נצחיות התורה. אומר הרבה, מה הקשר בין זה לזה? אמרת לנו שהמשיח לא צריך לעשות אותות מופתים. מאיפה יודעים את זה? מרבי עקיבא, מבן קוזיבא, כפי שהרמב"ם אומר. בסדר. אז זו הלכה. אבל למה מכאן שיש נצריות התורה, ואם אתה לא מאמין בזה, אתה כאילו כופר או מתנגד, או אתה בסתירה את הרעיון של נצריות התורה, מה הקשר בנצריות התורה לזה שהמשיח צריך לעשות או לא לעשות אותו במופתים? שאלה רביעית, הלכה דלת, הרמב"ם מונה כמה דברים בקשר למשיח, צריך לעשות זה, צריך לעשות זה, גם בנוגע לאישיותו, הוגה בתורה, עוסק במצוות, יעקב קליסור. שואל הרבה, למה הרמב"ם לא מביא את שאר המעלות של משיח? מעלות בחוכמה, מעלות בנבואה. מדוע לא מביא את המעלות הללו? אלו בעצם ארבע שאלות ענייניות על ארבע הלכות של הרמב"ם. עכשיו נוסיף, יש בשיחה בעצם עוד ארבע שאלות דיוקי לשונות בהלושן של הרמב"ם, שלושה דיוקים בהלכה א' ודיוק אחד בהלכה ב'. שלושה דיוקים בהלכה א', רמב"ם אומר, אף בפרשת בלעם נאמר. לפני זה הוא לא אמר פרשת ניצבים, כמו שכותב בפירוש המשנה, פרשת אתם ניצבים שמה הוא כותב. למה? כי הרמב"ם במשנה תורה, שזה ספר הלכה, זה לא מביא מראי מקומות, זה לא עניינו. אמר שנאמר, ושב השם אלוקיך ז'וסחו. מילא שואל הרבה, אף בפרשת בלעם, למה פרשת בלעם? למה צריך לציין את המקור, של הפסוק, של הפסוקים של הראיה? דיוק שני, ממשיך הרמב״ם, ושם, פירושו בפרשת בלעם, ניבו בשני המשיחים. ניבו בפרשת בלעם וניבה הנבואה בקשר לשני המשיחים, שני המשיחים, אחד זה דוד ואחד זה מלך המשיח. שואל הרבה, למה זה נוגע? למה נפקא מינה ששם ניבו? אני צריך להגיד, ושם נאמר, אב ופרשת בלעם נאמר, ולהמשיך. דיוק שלישי, בשני המשיחים, כאילו יש רק שני משיחים, דוד ומלך המשיח. שואל הרבה, הרי יש עוד, ולפני זה יש שאול גם נקרא משיח השם, כמו שדוד נקרא משיח השם, גם שאול נקרא משיח השם, זה לא רק שני המשיחים. ודיוג רביעי, בהלכה בייס, כאן הרמב"ם אומר, אף באורם מקלט, הוא משנה בלשון שלו, מכפי שהוא אמר לפני זה בפרשת בלעם. ובעצם הרב שואל, בפנים ובאור, הוא אומר, קודם כל, למה משנה, צריך להגיד בפרשת שופטים. ושנית, באורם מקלט, המראה מקום הזה הוא לא מדויק וגם לא ברור, כי הרי יש עוד פרשיות בתורה שמתייחסות לערי מקלט, במילא כשכתוב בערי מקלט זה לא ברור, אני צריך להגיד את המראה מוקם באופן ברור יותר, וגם כמו שאמר לפני זה פרשת בלעם, אז צריך להגיד בפרשת שופטים. אלו ארבעה דיוקים בלשון של הרמב"ם. זה בעצם תמצית של השאלות, רובם ככולם הם בפנים של השיחה, מסעיף א' ועד סעיף ז' ועד בכלל, וכמה מהם הם גם בהורס, תסתכלו שם בהור ה-23. עכשיו נמשיך עם הביור, ועוד פעם, לא ניכנס לכל הפרטי פרטים של השיחה בינתיים, אבל נשתף צמצית של הביור ותירוץ על השאלות. וגם, בין השאר, כפי שהזכרתי לפני זה, מה שאני רוצה לעשות זה להדגיש, להבליט ולנגן את הרמב״ם מחדש, בעיקר הלכה א', מכפי שמבינים אותה לפי, בוא נגיד, הרמב״ם, אני קורא לזה הרמב״ם המסורתי, רמב״ם שלפני השיחה, ואיך שמנגנים את ההלכה ברמב״ם אחרי הביור של הרבה, אחרי החידוש של השיחה. אז מהו הביור? בעצם אפשר להגיד שלכל שיחה יש לב. יש לב, לב, הלב של השיחה, הנקודה העצמותית של השיחה. אפשר להגיד שבעצם הלב של השיחה הזו, שמשם, זאת אומרת, מהנקודה העצמותית הזו נובעים כל התירוצים וכל הביורים וכל הדיוקים, זה בעצם עוד תת. בעוד תת שמה יש את כל השיחה, את כל הביור של השיחה. אז מה נקודת הביור? הרבה אומר ככה, מבחינת ההלכה, הגדר, המהות, העניין של משיח, של מלך המשיח, זה להחזיר את שלמות התורה, קיום שלמות התורה והמצוות. בפשטס, שנוכל לקיים את כל מצוות התורה. בדיוק כמו שהיה בימי דוד המלך. כלומר, במילים אחרות, בעצם משיח זה לא דבר חדש, זה להחזיר את מלכות דוד ועניינה ליושנה, כמו שהיה. זה עניינו של מלך המשיח. יש עוד כמה דברים, הוא יגאול את ישראל מהגלות ומהצרות וכו' וכו', אבל עניינו העיקרי מבחינת הערכה של משיח, זה להחזיר שלמות התורה והמצוות, שנוכל לקיים את כל תרי"ג מצוות התורה בשלמותן. וממילא, מוסיף הרבה, מכאן גם נפקא מינה למעשה בפועל גם היום, במה צריך להאמין? כשאומרים אמונה במשיח, מה הפירוש? אז בדרך כלל מבינים את זה אמונה שיבוא המשיח ויגאל את ישראל מהגלות. אומר הרבה עכשיו שמחדשים שעניינו של המשיח זה להחזיר שלמות התורה, זה משיח, אז בזה צריך להאמין, זה חיוב האמונה במלך המשיח, בביאס המשיח, צריך להאמין שיבוא יום ויבוא את מלך המשיח יבוא ויחזיר שלמות קיום שלמות התורה והמצוות. לפני שנתייחס לתירוצים על השאלות, אז בואו עכשיו נראה את החידוש של הרבה, איך מנגנים את ההלכה א' ברמב״ם בדרך כלל, הרמב״ם המסורתי, ואיך שעכשיו מנגנים את זה לפי הביור של השיחה. לפי הרמב״ם המסורתי, ההלכה א' זה ככה. אפשר לחלק את ההלכה, לשלושה חלקים. אם יש לכם את ההלכה לפניכם, החלק הראשון זה מההתחלה, המלך המשיח עתיד לעמוד וכולו, עד ככל מצוותה האמורה בתורה, זה חלק ראשון. החלק השני של ההלכה הזו זה מבכל מי שאינו מאמין בו, עד אלא בתירא במשה רבינו. והחלק השלישי, זה משערי תירא, התירא העידה עליו, עד סוף ההלכה, לשפט את הרסב. אז איך מבינים את השלושה חלקים האלו בדרך כלל? מבינים את זה ככה. החלק הראשון, זה בעצם פתיחה. כאילו, הרמב״ם פותח, פתיחה, הקדמה קצרה, אודות מלך המשיח, מה הוא יעשה? הוא מספר לנו איזה, ככה, פתיחה בקשר למלך המשיח. החלק השני, זו ההלכה של הרמב״ם הזה. מה ההלכה? חיוב האמונה במלך המשיח, כי מלך, כי ביאס המשיח מפורש בתורה, וכקרס, וכתוצאה מזה, אז כמו שצריך להאמין בכל פרט ופרט שבתורה, צריך להאמין במשיח. החלק השני, זו ההלכה. כפי שאמרנו, החלק הראשון הייתה בעצם פתיחה. החלק השני זו הערכה. מה החלק השלישי? אלו ראיות על הנקודה, על היסוד של ההערכה. מה היסוד של ההערכה זה שהמשיח מפורש בתורה? אז אלו ראיות על החלק השני. זאת אומרת, החלק השלישי מוסב על החלק השני. אלו ראיות שמשיח מפורש בתורה, ראיה א' מניצובים, ראיה ב' מבילם, וגם ראיה ג' בהמשך בהלכה בייס מערי מקלט. לפי החידוש של הרבה, אז יש לנו בעצם רמב״ם אחר לגמרי. וככה אפשר להגדיר את ההלכה ברמב״ם. החלק הראשון, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בדוד ליושנה, ממשלה ראשונה, הוא בונה מקדש ומקבץ נדחי ישור, וחוזרים כל המשפטים ביום הפשעיו מקדם, מקריבים קורבנות ועושים שתים ויובלות ככל מצוותה אמורה בתורה, זה החלק הראשון. זו בעצם הערכה. זו הנקודה העקרית, זו ההערכה העקרית של הרמב״ם הזה. מה הערכה? גדרו ועניינו של מלך המשיח מבחינה ערכתית. שמה הרמב״ם מתאר? הרמב״ם מתאר, כפי שהרמב״ם מסביר בשיחה, מתאר שהמלך המשיח, מה הוא יעשה? הוא בעצם יחזיר מלכות דוד ליושנה. זאת אומרת, הוא יביא לשלמות התורה והמצוות, חוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקדם. מקריבים קורבנות, עושים שמיטה ויובלות, ככל מצוותם עוד זו עניינו, ולכך, להכשיר את זה, הוא צריך את בית המקדש, הוא צריך את קיבוץ גלויות. אז בעצם, כל הקטע הזה, זה לא פתיחה והקדמה, זה בעצם, לא סתם, הלכה, זו הלכה העיקרית של הרמב״ם הזה. זה חידוש ראשון. חידוש שני, החלק השני, כן? וכל מי שאינו מאמין בו עד, אלא בתר משה רבינו. אז לפי הרבה, זו גם הלכה כמובן, אבל זו הלכה משנית, זו הלכה שנייה, שנובעת מהלכה הראשונה. שאחרי שביססנו בהלכה הראשונה, שגידרו של משיח מבחינה הלכתית, עניינו, זה להחזיר שלמות התורה והמצוות, במילא נובע מזה שהחיוב והאמונה צריך להיות בזה. בוי צריך להיות בעניין של משיח. וגם כאן יש, בוא נגיד, שני חידושים אז, על איך שמבינים בדרך כלל. בדרך כלל מבינים שהקטע הזה זו ההלכה העקרית. לפי הרבה זו לא ההלכה העקרית, זו ההלכה משנית, זו ההלכה שנייה. וחידוש שני, לפי, כל ההלכה משתנית, כי לפי הרמב״ם המסורתי בו נגיד, אז מה ההלכה? ההלכה צריך להאמין במשיח, מה הפירוש? צריך להאמין שיבוא מלך המשיח לגאול את ישראל מהגלות. אז, אבל לפי הרבה ההלכה היא אחרת לגמרי. חיוב האמונה הוא שצריך להאמין שמלך המשיח יבוא ויביא שלמות התורה והמצוות. וביחס לחלק השלישי, גם כאן, לפי הרבה, כל ההבנה של הראיות של החלק השלישי גם כן משתנה. לפי הרבה, הראיות אינן מוסבות על החלק השני. זאת אומרת, עניינם היא לא בעיקר להוכיח שמשיח מפורש בתורה ולכך צריך להאמין. אלא הן בעצם מוסבות קודם כל ובעיקר על החלק הראשון, זאת אומרת, על ההלכה העקרית של הרמב״ם, שמה זה? שמשיח עניינו זה להחזיר שלמות התורה והמצוות. מה הראיה? כי כך מפורש בתורה. מפורש בתורה בניצובים שהוא יביא קיבוץ נדחי ישראל. למה הוא צריך להביא קיבוץ נדחי ישראל? כי כדי להחזיר שלמות התורה והמצוות, תנאי עקרי ויסודי זה קיבוץ גלויות. שנית, בבילעם כתוב, שהעניין של המשיח זה בעצם להחזיר את מה שדוד עשה, זאת אומרת, דוד הוא הראשון ומשיח הוא האחרון. זאת אומרת, כל עניינו זה להחזיר, לעשות בדיוק מה שדוד עשה, שזה שלמות התורה והמצוות. אז הראיות הם לא לה, הם גם, אבל הם לא בעיקר על החלק השני להוכיח שמשיח מפורש בתורה ולכך צריך להאמין בו. לא, הראיות קודם כל ובעיקר הם כדי להוכיח את הנקודה של ההערכה הראשונה, זאת אומרת של ההערכה העקרית של הרמב״ם, של הקטע הראשון, שזה שמשיח עניינו זה שלמות התורה והמצוות. מה, איך אני יודעים את זה? יודעים את זה קודם כל מניצובים, מבילעם וגם מערי מקלט. כפי שנראה בהמשך השיעור. אז יש כאן בעצם, יש כאן בעצם כמה וכמה חידושים לפי הרבה, איך שמחשוב מאוד, לומדים את השיחה, וכאילו, איך אומרים, we swim, אומרים את זה באנגלית, שחייה בתוך השיחה, ולא רואים את, את האור הגדול, בוא נגיד, רואים את כל הדיוקים, אבל צריך לפעמים לעשות pause, ולראות זאת אומרת, zoom out, ולראות איך שגם החידוש הגדול שבהשיחה זה פשוט רמב״ם אחר. נחזור על זה בקיצור. לפי הרמב״ם המסורתי, החלק הראשון זו הקדמה. החלק השני זו ההלכה, ומה ההלכה להאמין שמשיח יבוא לגאול את ישראל. והחלק השלישי אלו ראיות על החלק השני שמשיח מפורש בתורה. לפי הרבה, החלק הראשון זו ההלכה של הרמב״ם. שמשיח עניינו מבחינה הלכתית שלמות התורה והמצוות. החלק השני זו גם הלכה, הלכה שנייה שנובעת מהלכה הראשונה, שהחיוב האמונה צריך להיות ממוקד בעניין של משיח, להאמין שיבוא משיח ויחזיר שלמות התורה והמצוות. והחלק השלישי הראיות הם על כל ההלכה, אבל הם לכל ראש ובעיקר על ההלכה הראשונה, שזה להוכיח שעניין של המשיח הוא מפורש בתורה שעניין של המשיח הוא להחזיר שלמות התורה והמצוות. לפי זה נמשיך עכשיו ונראה שמתורצות כל השאלות. שאלה הראשונה הייתה בקשר להלכה א', מדוע דוד? למה הרמב"ם מזכיר את דוד המלך? מה שנוגע כאן זה מלך המשיח. אבל לפי הרבה עכשיו מובן, כי מה שהרמב״ם רוצה להדגיש ולהבליט ולבהר, זה שבסך הכל, עניין של המשיח זה לא עניין חדש, זה להחזיר את מלכוס דוד, זה להחזיר את המצב כפי שהיה בימי דוד המלך, שאז היה שלמות התורה והמצוות. תירוץ על השאלה השנייה, מדוע אור המקלט הוא בהלכה בפני עצמה? לכאורה, אם זו ראייה שלישית, אתה צריכה להיות הראייה הזאת גם בכלל הלכה ראשונה, יחד עם שתי הראיות הראשונות. אז לפי הרבה עכשיו זה מובן. לפי הרמב"ם המסורתי, כל הראיות, שלושת הראיות, עניינם להוכיח שמשיח מפורש בתורה. אז בעצם כולם שווים בזה. כולם אותו עניין, אותו מהלך, אותה נקודה. רק מתבטא בניצובים בקיבוץ גולויס, בבילם בנבואה אודס מלך המשיח, ובהרי מקלט אודות המצווה של הרי מקלט. אבל עניינם, הצד השווה של שלושות הראיות, זה להוכיח שמשיח מפורש בתורה. אם כך, שואל הרבה, כולם שייכים זה לזה, כולם באותה רמה, באותו עניין, היו צריכים להיות באותה הלכה. אבל לפי הרבה, עכשיו מובן. למה? כי הרי אלו שני סוגי ראיות לגמרי. ובשני פרטים. מה התוכן של שתי הראיות הראשונות? ראיה א' וראיה בייס, ניצובים ובילם. התוכן הוא שווה. זה להוכיח שבתורה מפורש שעניינו של מלך המשיח הוא להחזיר שלמות התורה והמצוות, שיבוא יום ונקיים את כל תרייג מצוות התורה בשלמותן. איך מוכח עניין זה בתוך הראיות? הרב מסביר את זה בעריכות בהשיחה, אבל בוא נגיד בקיצר, כפי שהזכרנו קצת לפני זה. ראיה הראשונה מניצובים זה התנאי הראשון שזה קיבוץ גולייס, שצריך את התנאי הזה כדי שנוכל לקיים את כל תרי"ג מצוות התורה, שתנאי עיקרי כדי שנוכל לקיים זה בין בית המקדש, אבל קודם כל זה קיבוץ גולייס. ולכך, זאת אומרת, הראיה הזאת מוכיחה שזה עניינו של המלך המשיח, למה הוא יביא קיבוץ גולייס? כי הוא צריך את זה כדי להחזיר שלמות התורה והמצוות. וראיה בייס זה שבבילם מודגש ומוברט, כשכל פסוק מודגש שהחלק הראשון זה דוד והחלק השני זה מלך המשיח, פירושו שאחד כאילו, אחד, לא שאחד משלים את זה, אבל השני בעצם הוא חלק שני זהה ושווה מהחלק הראשון. זאת אומרת שמושיח עניינו דוד, כל עניינו זה להחזיר מלכוס דוד, כל עניין זה להחזיר את מלכוס דוד, שזה להחזיר שלמות התורה, שלמות בקיום התורה והמצוות. אז בעצם מה הצד השווה של ראי א' וראי ב', ששני מוכיחים שבתורה מבואר שמלך המשיח יביא שלמות התורה והמצוות, וזה עניינו. ראיה שלישית היא ככה. מה ראיה שלישית? קודם כל, זו לא ראיה שבתורה מבואר שמשיח יביא שלמות התורה והמצוות. אלא, זו דוגמה והמחשה ממצווה אחת, אורי מקלט, שהמצווה הזו נוכל לקיים אותה בשלמותה רק כשמשיח יבוא. אז בעצם הסוג של הראיה הוא שונה כאן, קודם כל, כי זה לא סיפור, בוא נגיד, שהתורה מספרת שמשיח יבוא ויחזיר שלמות התורה והמצוות כראיות הראשונות, אלא זו בעצם דוגמה ממצווה שרואים את זה בהמחשה, איך שיש מצווה בתורה שתוכל, שנוכל להשלים רק כשמשיח יבוא. זה פרט אחד. פרט שני, והוא העיקר, הראיה השלישית היא בעצם סוג אחר לגמרי. למה? הנקודה שם, בראיה השלישית, זה לא רק שכשיבוא המשיח, נוכל לקיים בקמוס את כל תרי"ג מצוות התורה. אלא גם, הראיה השלישית מוסיפה נקודה מחודשת, שיש גם מצווה מסוימת, שאותה, כי שלעצמה, נוכל לקיים אותה באיכוס יתרה, בשלמות יתרה, כשמשיח יבוא. זאת אומרת, זה לא רק, מה הראיה השלישית מוסיפה? זה לא רק שהיום אפשר לקיים, אני ישן אבילי ביער, כן, אפשר לקיים 270 דומני, או 300, לא, ער זה, אבל ישנה זה 365. אני ישנה וליבי ער. השלום מביא ממגיל הסטורים שזה המספר של המצוות שאפשר לקיים מזמן הגולוס. וליבי ער זה הוא גם מוסיף שיש מצוות שבכלל לא כולם יכולים לקיים, אז בפועל אפשר לקיים רק 270. בכל אופן, הראיה השלישית אומרת שלא רק שכשיבוא משיח נוכל לקיים בכמות את הכמות של כל תרי"ג מצוות התורה, אלא גם שבמצוות עצמם, המצוות כשלעצמם יהיו בשלמות יתרה כשיבוא המשיח. דוגמה לזה, עיר מקלט. שהיום יש, שעד היום לא היה אפשר לקיים אותה כפי שהיא ממש בשלמותה. רק במס המשיח נוכל לקיים אותה. בעצם זו דוגמה, כי הרי בחלק חבזיין יש עוד פרטים שהרב מוסיף, בעצם חלק חבזיין יש שם הדרן בסוף בסוף דומני מתושין ממבוב, אז שם בחלק באיסוף יש חלק חבזיין הזה, זו בעצם השרמה להשיחה הזו של חלק י'חס. שם הרב מוסיף עוד דברים, בוא נגיד שכל מצווה זה ככה גם, כי והסירי סייס לב מהאבן בבשכם, זאת אומרת שהיום אי אפשר, עד שמשיח יבוא, אי אפשר לקיים את כל מצווה ומצווה בשלמות, באיכות המושלמת ביותר, כי הרי יש לנו יצר הרע, ובמילא כשעושים את המצווה לא עושים, מצד הגברה, לא עושים את זה בלב שלם ונפש חפצה, באהבה, כפי שצריך, וכשמשיח יבוא, נוכל לקיים את זה, אז, באסירייסיאס, לב המאבן בסך, נוכל לקיים את זה ממש, כל מצווה ומצווה בשלמות, באיכוס יתרה. זה דבר אחד, ודבר שני, הרבי שם גם מביא בנגיע לידיעת השם, שזו המצווה הראשונה, ברמב״ם, שידיעת השם, היום, עד שמשיח יבוא, אי אפשר לקיים אותה בשלמותה, כי הדעה שלנו היא מוגבלת, דעה אנושית. רק שתרבה הדעה והחוכמה, כי מול הארץ דעה השם, אז נמס המשיח, נוכל לקיים אותה בשלמותה. אז בעצם עיר מקלט זו רק דוגמה, כי יש עוד מצוות כאלו, ובעצם כפי שהרבי שמה אומר, כל מצווה הוא מצווה כשלעצמה נוכל לקיים אותה באיכוס יתרה. הקופנים, הנקודה היא שיש את העניין שכשמשיח יבוא נוכל לקיים את כל תרייג מצוות התורה, זאת אומרת מבחינת הכמות שלהם, וזה תוכן הראיות הראשונות של ניצובים ושל בילם. ומגיע הראיה השלישית, אף באורי מקלט, שמה שיש עוד נקודה, שיש מצווה, דוגמה של מצווה, שבאיכותה, בשלמותה, נוכל לקיים אותה, בשלמותה, רק כשמשיח יבוא. ולכך אומר הרבה, הראיה הזאת, הזכירה אותה רמב״ם, סדרה אותה רמב״ם בהלכה בפני עצמה להדגיש את זה. התירוץ על השאלה השלישית בקשר להלכה ג' זה נתרץ בהמשך השיעור כשנשתף כמה עיונים בהשיחה, אז נשלב את התירוץ, כי התירוץ הזה, זאת אומרת, לפי הפנים של השיחה לא ברור, כפי שנזכיר להגן בשיעור, אז נתמקד על זה בהמשך השיעור בעזרת השם. השאלה הרביעית על ההלכה הדלת, אז מובנת מעצמה. למה הרמב״ם לא הזכיר את כל שאר המעלות של מלך המשיח? כי זה לא נוגע לרמב״ם. זה לא נוגע למלך המשיח מבחינה הלכתית. מה שכן נוגע זה הגה בתורה, העסק במצוות. כל הפרטים האלו שהרמב״ם מזכיר בהלכה דלת, אלו פרטים שמגדירים, שמתארים ממש את עניוני של מלך המשיח מבחינה הלכתית, שזה להחזיר שלמות התורה במצוות. שאר העניינים, שאר המעלות, כמו נבואה, חוכמה וכו', שאכן יהיו אצל מלך המשיח, אינם נוגעים לרמב״ם כאן, להלכה של מלך המשיח. דיוקי לשונות, אמרנו יש בשיחה ארבעה דיוקי לשונות, אז בעצם נתייחס כאן בשיעור בתירוץ רק לשניים מהם, ועוד מעט אני אסביר למה. הדיוק השלישי, שני המשיחים, אז עכשיו מובן, שהדיוק הוא להבליט שיש רק שניים, הראשון, דוד, והאחרון, מלך המשיח, שהרזירו ומרזירים את שלמות התורה למצוות. זה הדיוק, זו הכוונה, זו ההדגשה של שני המשיחים. והדיוק הרביעי, באורי מקלט, אמרנו, שאלנו לפני זה, רבי שואל, מה זה באורי מקלט? אני צריך להגיד בפשע שייפטים. אז רבי מתרד שבעצם באורי מקלט, הכוונה הוא לא מראה מקום. אכן, אם הכוונה הייתה מראה מקום, אז הרמב״ם היה צריך לנסח את זה בלשון אחר, בפרשת שופטים, כמו שאמר לפני בפרשת בילעם. וגם שהמראה מקום בהרי מקלט הוא לא ברור. צריך להיות, כי יש עוד פרשיות שמדברות על הרי מקלט. צריך להיות מראה מקום ברור יותר. והרב אומר, הכוונה של הרמב״ם זה לא לתת מראה מקומות בכלל, זה לא דרכו, וזה לא עניינו, וזה גם לא הכוונה כאן. מה כן הרמב"ם מתכוון? כשאומר אף באורי מקלט הוא מתכוון להדגיש את הנושא. כאן אני רוצה, אומר הרמב"ם, אני רוצה ללמד אתכם את הנושא של אורי מקלט. המצווה, שאף בתוך המצווה עצמה של אורי מקלט, כך אומר, הנושא, אורי מקלט, תהיה מושלמת יותר כשיבוא מלך המשיח. התירוץ על הדיוק הראשון והדיוק השני, פרשס בילום ושם ניבו, אז בעצם בהשיחה, בפנים הקופנים של השיחה, זה לא ברור, אבל באורה 74, שם הרבי מתייחס בפירוש לדיוק הראשון, הרבי מתרץ את זה, והדיוק השני זה לא ברור, הרבי לא מתייחס לזה בפירוש, אבל אפשר להגיד, שבתוך האורה שם, 74, הרבי מתכוון לתרץ גם את הדיוק הזה. רק שכל החלק הזה, שמצעיף י' ועד צעיף תזיין, ועד בכלל לא נתייחס כאן בשיעור, כפי שהזכרנו, זו השלמה לאחד התירוצים על אחת השאלות בתוך השיח, אבל שתדעו שהתירוץ על הדיוק ולשיינס האלו מופיעים שמה בתוך האורה, בפירוש על פרשס בילום, וגם ברמז על הדיוק של ושום ניבו. גם שתדעו שבעצם ושם ניבו, הרבי מתייחס לזה בעוד שיחות, כולל בחלק למדלת, פרשס שפטים גימור, שמה הרבי בעצם מתרץ גם את הדיוק הזה, אבל באופן אחר. זה בעצם תמצית של השיחה. כעת נתייחס לשלושה עיונים בשיחה, בפנים של השיחה ובחלק מהארץ של השיחה. נקודה ראשונה היא בקשר לשאלה שהזכנו לפני זה, תירוץ על השאלה השלישית בקשר להלכה ג'. מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, הרמב״ם אומר בהלכה ג' שהמשיח לא צריך לעשות אותות ומופתים, זה לא עניינו. לא צריך לחדש דברים בעולם. זה לא מהותו, זה לא עניינו. בסדר. אבל אחר כך הרמב״ם מסכם את ההלכה, כאילו זה קשור אחד זה לזה, שתדע שכל התורה הזאת וחוקיה ומשפטיה לעולם. נצחיות התורה. כאילו הרמב״ם אומר לך, אם אתה לא מאמין בזה, זאת אומרת, אם אתה חושב, אם עולה על דעת רע, שהמשיח כן צריך לעשות אותה תומפתים, אז אתה בעצם מתנגד, אתה סותר את הרעיון של נצחיות התורה. שואל הרבי, מה הקשר בין זה לזה? והרבי מתרץ את השאלה. לאור הדברים, החידוש של השיחה שמשיח עניינו מבחינה הלכתית זה להחזיר שלמות בתורה ומצוות, קיום מצוות התורה, אז הרבה בסעיף י' ג' יש לי את השיחה כאן ביידיש, אז אני אקרא את זה מהמקור, אבל תוכלו שם לראות בסעיף י' ג' הרבה כן מתייחס בפירוש לתירוץ של התירוץ על השאלה, אבל התירוץ הכל פנים לא ברור לפי הרבה, ושמעתי וראיתי שנתקשו בזה, ויש כאלו שרצו להסביר באופן אחד ובאופן אחר, אבל לכאורה הביאור בזה הוא פשוט, והוא מיוסד על האורה 63. אז בואו נשתדל להבהיר לכאורה את כוונת הדברים. קודם כל בואו נקרא מהמקור, מפנים של השיחה, איך שהרבי מתרץ את השאלה. הרבי אומר ככה, ובלד שענל גידרו ועניון של משיח שלימוס ומקיו מהירוס ומתסתר, מכיוון שכפי שהזכרנו, עניון של המשיח זה להחזיר שלמות בקיום מצוות התורה. איפס איז אלה על הדס. שאמר לך המשיח צריך לעשות איזה סמפנים וחדש דברים באילום, צופי לנשינו אינוולט, אם עולה על דעת רע, שהמשיח צריך לעשות אותות ומופתים, פירושו, לעשות שינויים בעולם, לחדש דברים בעולם, איזדוס ביסטיר את סודם, וסתירה הזה, זכוקי המושפטי על האילום. הרי זה ביסטירה לרעיון שהתורה ומשפטיה הם לעולם ועד. ונראה שהרבא, כאילו, אומר את זה, וסומך עלינו שנבין, זאת אומרת, כאילו, ברור, לפי מה שהזכיר, אז עכשיו ברור בעצם הקשר בין זה לזה. אבל הגוף הצער ביו, מה תקה, מה הביו? מה הקשר? למה זה כן תלוי? אמר, לפי זה שחידשנו, שמשיח עניינו זה להזיר שלמות התורה והמצוות, אז עכשיו אם נאמר שהוא צריך לעשות דברים חדשים, שינויים בעולם, אז זה בסתירה לנצחיות התורה. מדוע? אז בעצם, כפי שאפשר לראות, יש ציון מיד להערה 63. זו הערה יסודית ביותר, הערה נפלאה. הערה שאפשר לעשות מזה שיעור בפני עצמו. הרבי שמע אומר ביור מסוים, שבעצם הביור הזה זה היסוד של התירוץ שבפנים של השיח. נקרא צריך להבין את ההערה 63, את הנקודה של ההערה, ועל פי זה יהיה ממש ברור מאליו מה הרבי מתכוון בפנים, כאילו מה התירוץ על השאלה. אז מה הרבי אומר בהערה? אתם ציטו ככה. הרמב״ם בפירוש המשנייס אומר שעניין הגאולה והמשיח, ביאס המשיח זה יסוד בדת. זה אחד משלושה עשר יקרי הדת. יסוד היוד בית. סתם אגב, הרמב״ם לא אומר את זה כאן בהלכס מלאכים. רמב״ם רק אמר שמשיח זה מפורש בתורה, וכאן צריך להאמין כמו שצריך להאמין בכל דבר המפורש בתורה, אבל הוא הזכיר את הפרט הזה, אם שלכאור הוא הזכיר את זה בהלכס תשובה, אבל זה לא נוגע כאן, הוא הלכס יסד התירה, כבר לא זוכר בדיוק, אבל זה לא נוגע כאן לתכן של השיחה, רק שלא נתבלבל, כאילו הלכה בהלכס מלאכים פרק י' הלכה א', שמפורש בתורה זה לא עניין של עיקר בדע, זה שמשיח מפורש בתורה, ויש עיקר בדת שצריך, זה עיקר אחר, שצריך להאמין יסוד השמיני ויסוד התשיעי, צריך להאמין בתורה, ולכך צריך להאמין במשיח. הקופונים. זו הרע דרך אגב, אבל הרמב״ם בפירוש המשנייס, שמה כשבפרק חלק, שהוא מזכיר את 13 עיקרי האמונה, אומר שהיסוד היוד בייס, אחד מיוד ג' עיקרי האמונה, זה האמונה במלך המשיח, ביאס המשיח. ונשאלת השאלה, זו שאלה ששואלים המפרשים, שואל הברבנל, ורשמנו, שואל אחסם ספר, אחסם ספר שואל את זה בחריפות, מה ולמה ביאס המשיח נכלל באחד מגימל יקרי האמונה? כאילו מה, למה, ביאס המשיח זה דבר גדול, זה שכר על המצוות, וזה נצא מהגאולה, ונצא מהגלות. כמובן זה דבר גדול ביותר, אבל למה שזה יסוד בדת ישראל, בדת, באמונה יהודית. וכפי שאחסם ספר אומר, אמנם, כפי שהרמב״ם כאן אומר ביחס מלאכים, משיח זה מפורש בתורה, אבל כמו שפרשס קרח זה מפורש בתורה, וכמו שפרשס המון מפורש בתורה, וכמו ש... וסימנה היסא פילגש מפורש בתורה, צריך להאמין בזה. למה? כי זה חלק מהתורה ויש יסוד בדת שצריך להאמין בתורה, אז כמו כן משיח. אבל למה שמשיח יהיה יסוד בדת בפני עצמו? זו השאלה. הברמנל מנסה לתרץ את זה, והרבה כאן מרמז לתירות, לא מרמז, הוא מצטט, אבל גם מרמז לה... שאלה של אחסם ספר עליו. זאת אומרת, הברמנל אומר שהיות ומשיח זה מפורש בתורה, בנביאים ובכסובים, אז לכך זה יסוד בדת. שואל אחסם ספר, מה הרווחנו? הרי זה מפורש בתנך. בסדר? נו. זה שוב, למה שזה יסוד בדת בפני עצמי? זה חלק מהיסוד של האמנת התורה. אז מה הביר? בתורה של הרבי יש כמה ביורים, ואחד, הביורים הוא כאן בהשיחה באור ה-63. והביור הוא ככה. התורה היא נצחיס. התורה היא נצחיס. נצחיות התורה. עכשיו ככה, כשאומרים שהתורה היא נצחיס, אפשר להבין את זה בשני אופנים. אופן ראשון, התורה היא נצחית מבחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת המצווה, מבחינת ציווי הבורא, שהקדוש ברוך הוא לא ישנה את דעתו, שמאז שהוא ציווה שצריך להניח תפילין, אז ככה יהיה הציווי לעולם ועד. אף פעם הוא יגיד, תשמעו חבר'ה, אני עכשיו משנה את דעתי, מבטל את מצוות תפילין. לא. מצד ציווי הבורא, כיוון שהקדוש ברוך הוא נצחי, מצוותיו הנצחיות, התורה הנצחית, פירושו שאף פעם לא התבטלו את הציוויים של התורה מבחינת הבורא, מבחינת הקדוש ברוך. זה אופן ראשון. אופן שני. נצחיות התורה פירושה גם, זאת אומרת, לא רק נצחי מצד הבורא, מצד ציווי הקדוש ברוך הוא, אלא נצחי גם מבחינת קיומה של התורה כאן בעולם. זאת אומרת, שנצחיות התורה פירושו שצריך להיות בעולם, הקיום של התורה, של מצוות התורה בפייר, בגשמיאס, באופן נצחי. ואומר הרבה, וזה חידוש גדול, זה חידוש נפלא של הרבה, שזה הפירוש נצחי סתר, זה גם הפירוש נצחי. זאת אומרת, איך שמבינים בדרך כלל נצחי סתר, נצחי סתר הפירושו, שמבחינת הקדוש ברוך הוא, התורה היא נצחית, זאת אומרת, הוא אף פעם לא ישנה את דעתו. אז זה כן ברור, כמובן, זה מובן מלאב, זה הפירוש הבסיסי של נצחיות התורה, אבל הרבה כאן מוסיף ומבהיר ומפרש, שהפירוש הוא גם שמבחינת קיומה של התורה בפועל בעולם צריך להיות גם קיומה באופן נצחי כאן בעולם. וכשאומרים בעולם, פירוש בעולם הזה. העולם הזה כפי שאנו מכירים אותו. שבעולם הזה שבו התורה ניתנה, בו היה מתן תורה, צריך להיות קיומה של התורה באופן נצחי. עכשיו ככה, אחרי חורבן בית המקדש, היה הפסק. אז לכאורה זה סותר לנצחיות התורה. אז כאן אומר הרבה, לא, יבוא יום, יבוא תקופה, יבוא זמן, שהקיום של התורה תחזור להיות בפועל באופן נצחי. ומה הזמן הזה? הזמן הזה זה הזמן, התקופה של ימי המשיח. אז בעצם, בוא נגיד את זה ככה, ביאס המשיח, שזה תקופה שבה תהיה שלמות התורה מזאת, קיומה בפועל בעולם באופן נצחי, זה בעצם ביטוי לנצחיות התורה. זה שהיה הפסק זמני בין החורבן ועד שיבוא משיח היום, שואז לך כיוונו כל היום, אז זה שהיה הפסק זמני, זה הפסק. זה מניע לי בחוץ. אבל אם נגיד שלא יהיה זמן שהתורה תחזור באופן נצחי בעולם, זאת אומרת שהיה הפסק לעולם, אז זה סתירה לנצחיות התורה. כי הגם שאומרים שהתורה נשארת נצחית מבחינת ציווי הבורא, אבל אם אי אפשר לקיים אותה, אם יש מצווה אחת שאי אפשר לקיים אותה מכאן ועלה לעולם ועד בעולם, בפועל, פירושו שהתורה חס ושלום היא לא נצחית מבחינת קיומה בפועל, וזה אי אפשר להיות. במילא מוכח להיות שיהיה זמן, זאת אומרת, נצחיות התורה היא בעצם הכרח לביאס משיח, מוכרח להיות שיבוא זמן שהתורה תהיה מתקיימת בעולם באופן נצחי. מה הזמן הזה? זה ביאס משיח. ומילא ביאס המשיח זה ביטוי לנצחיות התורה. ואם כך אומר הרבה, עכשיו מבינים למה ביאס המשיח זה יסוד בדת. זה יסוד בדת, זה יסוד בדת היהודית, בדת התורה, בנצחיות התורה. זה הביאור של הרבי באור ה-63. סתם, אני רוצה כאן לציין משהו אני חושב שיסוד ההערה הזו, אז בעצם הכותרת של השיחה, יש כמה כותרות שנעשו, נכתבו על השיחה הזו, וכותרת אחד מוכרת, זה שלמות, החזרת שלמות התורה והמצוות. אבל אולי אפשר להגיד שבעצם, הכותרת המדויקת, לפי היורה כאן, זה החזרת שלמות התורה והמצוות באופן נצחי. לעולם ועד. צריך להוסיף את ה... זה זמן, משיח לא רק יחזיר את שלמות התורה והמצוות כמו שהיה בימי דוד, אלא הוא יוסיף משהו שלא היה אף פעם, שהוא יביא סוף סוף את שלמות התורה והמצוות בעולם באופן נצחי, לעולם ועד. עכשיו ככה, בוא נחזור לשאלה ולתירוץ שבפנים. כפי זה מובן עכשיו מה הרבי מתכוון. אם מישהו יבוא ויגיד, תדע מה? המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, ניסים, שינויים בעולם. אומר הרבי, כאילו ברבי, מעמיס את זה ברמב״ם, זאת אומרת, הרמב״ם אומר שהבן אדם הזה הוא סותר, הוא מתנגד, הוא בסתירה לרעיון של נצחיות התורה. למה? כי בעצם אם נפענח את מה שהוא אומר, אז צריך לפענח את זה ככה, זה פירושו של דבריו. הוא אומר שבעולם הזה כמו שאנו מכירים אותו, אי אפשר להיות שלמות התורה והמצוות בפועל. צריך לשנות את העולם הזה לעולם אחר, ובעולם אחר הזה, אז אפשר להיות העניין של משיח, שלמות התורה והמצוות. אז מה הוא אומר? הוא אומר שבעולם שבו ניתנה התורה, התורה והמצוות לא יכולים להתקיים באופן נצחי. צריך עולם אחר, אפסה, העולם, עולם חדש, שמי קיום התורה מזה באיפה נצחה, בעולם הזה לא. אז מה הוא אומר? הוא אומר שבעולם הזה אי אפשר להיות נצחיות התורה, אז זו סתירה להתר הזה, זכוקי המשפטי על העולם. עוד פעם, בקיצור. משיח, אמרנו, זה לא סתם גאולה מהגלות. משיח פירושו, כשאומרים משיח פירושו, שלמות התורה והמצוות, מביא שלמות בתורה, בקיום הטבע המצוות בעולם. זה משיח. אז מי שאומר שהמשיח equal, קרי, שלמות הטבע והמצוות, צריך לעשות שינויים בעולם. קרי, שכדי שיהיה שלמות התורה והמצוות, צריך עולם חדש. אז קרי שבעולם הזה אי אפשר להיות שלמות התורה והמצוות, אז קרי שהתורה היא לא נצחית. חלילה. וזה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. מכיוון שהתורה היא נצחית, ותורה היא נצחית פירושו, נצחית קיומה בעולם הזה. בעולם הזה, הזה, כפי שאנו מכירים אותו, בו ניתנה התורה. אז צריך להגיד שבעולם הזה, כפי שהוא, כבר שייך עניין של המשיח, כבר שייך שלמות התורה והמצוות, ואם ככה התוצאה היא שהמשיח לא צריך לעשות אותו במופתים. זה בעצם מה שהרמב"ם אומר. בואו עכשיו נעבור לנקודה שנייה, לעיון שני, כאן נתמקד על הערה 16. זו הערה מעניינת, תמועה לפי ערך, זאת אומרת סתומה, שננסה לפענח אותה, ננסה להבין את הכוונה, אולי את הפירוש בהערה הזו. לפני שנתייחס להערה עצמה, בוא נחזור לפנים ותמצית מנקודה של הפנים ואיך מגיעים להערה הזו. היה בסעיף בייס. שם הרבה הסביר שייתכן, זאת אומרת, נראה מדברי הרמב״ם, שהצחיחותה של הראיה הבייס על הראיה האלף, זאת אומרת, הראיה הבייס של פרשס בילעם, על הראיה האלף של פרשס ניצבים, היא כי הרמב״ם רוצה להוכיח שלא רק הגאולה מפורשת בתורה, אלא גם שמלך המושיח, שגאולה על ידי מלך המושיח, מפורש בתורה. בראיה של ניצבים, שמע מדובר אודות קיבוץ גלויס, כפי שהבייס הלכים למבית, הוא מבאר את הראיה הזו, איך שקיבוץ גלויס כזה לא היה אף פעם, הוא מבאר את זה בארוחה, שזה יהיה רק לימס המשיח, זו הראיה שמדובר אודות הגאולה, אבל לא מדובר אודות מלך המשיח. לאידך, בראיה של פרשס בילעם, כל הראיה היא על האישיות, על הגברה. זאת אומרת, הראיה הראשונה, ניצובים זה ביחס לחפצה של הגאולה, והראיה השנייה מוסיפה גם את הרובד של הגברה, של מלך המשיח. זה בקיצור, מה שהרבי אומר בפנים. וכאן מגיע ההערה, ההערה 16. אבל להויר, שלושון הרמב״ם הוא העידה עליו. והרבי מדגיש את המילה עליו. עליו על מלך המשיח על הגברה. הרבי מתכוון. נראה שהרבי מתכוון להעיר ובעצם לשאול, לדייק, שאמרנו בפנים שפרשס ניצובים, הראיה של ניצובים, זה לא על מלך המשיח, אלא על עניין הגאולה. רק בילעם זו ראיה על מלך המשיח. אבל הרבי אומר שלפני שהרמב״ם מביא את שתי הראיות, הן של ניצובים והן של פרשס בילעם, איך הרמב״ם אומר, שהרי התורה העידה עליו, עליו זה על מי? על מלך המשיח. ומיד ממשיך שנאמר, ושוב השם אלוקיך יצאת וכו', פרשס ניצובים, וכמובן גם פרשס בילעם. אז רבי מתכוון כאן לדייק, שמלשון הרמב״ם נראה שקו יוכל שאפילו פרשס ניצובים זה עליו. אבל כאן יש משהו שלא מובן. מה רבי מתכוון? לשאול, לדייק, גם לתרץ, להבהיר. זאת אומרת, בהפנים הוא אמר בפירוש, שניצובים זה על הגאולה, לא על מלך המשיח, וזה הראיה של בילעם, וגם מפשטות הכתובים בניצובים לא מוזכר שום דבר אודות מלך המשיח. אז אם ככה, כשהרמב״ם אומר, אבל שהתורה העידה עליו, ומיד מביא את פרשת ניצובים, אז זה בעצם לא מתאים, הלשון קשה. וכנראה הרבי מאיר הזה, אבל הרבי לא מאיר שזו שאלה ושיש תירוז וצריך עיון, רק מאיר, כאילו שמבהיר, יש כאן דיוק, יש כאן שאלה ויש כאן כנראה גם ביור, גם תירוץ. אז מה הכוונה כאן? פשוט סתום. אז אולי אפשר לומר שהכוונה והאור כאן מיוסד בעצם, זאת אומרת, להבין את זה, אפשר ללמוד את זה משיחה אחרת. משיחה בחלק למדלת, שהרב מתייחס גם לכמה וכמה פרוטים של השיחה הזו בחלק יודחס. חלק למדלת שייפטים גימו. שם באות הראשון, בסעיף ראשון, הרבי מתייחס לנקודה הזו של השתי ראיות והצחיחותה שביניהם. והרבי שמה אומר ככה, מדוע הרמב״ם צריך להביא שתי ראיות? ראיה ראשונה מניצובים וראיה שנייה מבילעם. הרבי אומר ככה, בילעם כפי שאמר בחלק יותחס, שהזכרנו לפני כמה דקות, הצחיחותה היא ששמע מפורש את העניין של מלך המשיח. הרי בניצובים לא מפורש מלך המשיח, אלא רק קיבוץ גוליוס הגאולה, באופן כללי. אז מה אם כן הצריכותה של ניצובים על בילום? אומר הרבה, כי ניצובים, הגאולה מפורשת בתירה. מפורשת בתירה שבכתב. מפורשת ממש. מה שאין גם פשס בילום, זה על פי תירה שבעל פה, זה על פי מדרשים, ויש גם כאלו שבכלל מפרשים את הפסוקים על דוד המלך כמו אבן עזרא, לא על מלך המשיח. כל פעם שמה לא מפורש ממש העניין של משיח, כמו שמפורש בפרשת ניצובים. והרי הרמב"ם רוצה כאן להדגיש שמשיח זה לא רק עניין שמוזכר במדרשים, אלא מפורש בתירה שבכתב. אז עוד הפעם, הצחיחות היא ככה. בילום מדגיש את הנקודה של מלך המשיח, לא רק גאולה. וניצובים מדגיש את העניין שזה מפורש, ולא רק איזו דרשה בתורה שבעל פה. אבל לכאורה צריך להבין מה הרבי מתכוון שם בחלק למדלת. כי בהתחלת האות, אם תראו שם, הרבי מקדים ואומר שהכוונה של הרמב״ם כאן, זאת אומרת ביחס מלוכים פרק י' א', היא על האמונה במלך המשיח. כל הפרק הזה זה על מלך המשיח, זה לא על הגאולה. ככה הרמב״ם מתחיל, המלך המשיח עתיד, צטרה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביו סוי, כן? כל ההדגשה כאן, כל הפרק הזה, יש גם האורה המעניינת, האורה ככה, הרבה מבהיר פשוט את התמצית של פרק י' א', פרק י' בייס, בחלק חב זין, ההדרן שמה שהזכרנו לפני זה, הרבה אומר ככה, פרק י' א' זה מלך המשיח, הגברה. פרק י' בייס זה ימייס המשיח, החפצה של המשיח. קופונים. לענייננו, הרבה מקדים ואומר שכל הפרק י' א' הזה זה על מלך המשיח. ולכך, הממסביר, צריך הרמב"ם את הראיה של בילום, כי בניצובים לא מוזכר מלך המשיח. אז אם ככה לא מבינים את ההמשך בשיחה שמה, שהרבה מוסיף, מה הצריכותה של הראיה הראשונה, שזה מפורש בתורה, בניצובים מפורש בתירה שבכתב, מה שאין כן בילום זה תירה שבעל פה מדרושים. אבל מה מפורש בניצובים? מפורש גאולה, לא מפורש מלך המשיח. אז מה הרווחנו? כאילו כאן, בפרק י' א', זה לא שהרמב"ם רוצה להוכיח הן את הגאולה והן את מלך המשיח. אם ככה הייתה כוונת הרמב"ם, אז מובן מה שהרב אומר, הצחיחוסה, זאת אומרת, ניצובים זה מפורש, מה מפורש הגאולה? ובילה, מה מוסיף את הפרט של מלך המשיח? נו, אז כל אחד מוסיף על השני, בסדר? אבל כאן, זו לא הכוונה של הרמב"ם. הכוונה של הרמב"ם זה להדגיש רק את העניין של מלך המשיח. אם ככה, אז מה בכלל שייך הראי של פרשת ניצובים? ומה הרווחנו בכלל שזה מפורש? מה מפורש? מפורש גאולה, לא מפורש מלך המשיח. אז מה הרבה מתכוון שבא בשייפטים שם בחלק למדלת? אפשר לומר שהפשט הוא ככה. אמס תקה, שכשאנחנו לומדים את פרשת קוראים, פרשת ניצבים, אז מה כתוב? גאולה, לא כתוב מלך המשיח. ואם היה לנו רק, אם הייתה לנו רק פרשת ניצובים, אז היינו אומרים שיש רק את העניין של הגאולה, לא היינו יודעים שיש מושג כזה של מלך המשיח. וגם לא היינו מפרשים את הפסוקים של ניצובים שמדובר על מלך המשיח, היינו מפרשים שמדובר על תקופה של גאולה. אבל אחרי שיש לנו את פרשת בילום, אז בוא זה ולימד על זה. אומרת ככה, מה בילם אומר? פרשת בילם מגלה שיש מושג, יש עניין של מלך המשיח. וכן, זה לא מפורש בתירה שבכתב, אבל זה בתירה שבעל פה, וכל הקיפר מן תירה שבעל פה זה לא חס ושלום, שזה פחות מתירה שבכתב. זה גם תירה, זה תירס השם. אז ככה, בבילם מפורש, תירה שבעל פה, מדרשים וכו', שיש עניין של מלך המשיח. יסבו זה ולימד על זה. עכשיו, כשקוראים חזרה את פרשת ניצבים, מה קוראים, מה רואים שמה? לא רואים רק גאולה. אלא כל פעם שמוזכר בתורה עניין של גאולה, פירושו על ידי מלך המשיח. חייב להיות, אין עניין של גאולה בלי מלך המשיח. איך יודעים את זה? לא מניצובים, מניצובים בלבד, כן, כמובן, אלא יודעים את זה מבילום. אבל אחרי שיש לנו את בילום, אז בילום מלמד אותנו שניצובים פירושו גאולה על ידי מלך המשיח. ואם ככה אומר הרבה, אז בניצובים שיש את המעלה של מפורש בתורה שבכתב, אז הוא עכשיו לא רק מעלה בעניין של גאולה, שהגאולה מפורשת בתורה, אלא לאחרי שניצובים עכשיו פירושו על ידי בילום, פירושו גאולה על ידי מלך המשיח, שזה הפירוש של הפסוקים, אז אם ככה מפורש בתורה שבכתב, מלך המשיח, מלך המשיח מפורש בתורה שבכתב, לא רק גאולה. פשטייסט, ואם ככה, אם נקבל את הפירוש הזה שם בליקוטי סיריס חנות למדלת, אז אפשר להגיד שזו בעצם הכוונה כאן, שהרבי מתכוון ברמז ככה, באור ה-16 בחלק י' חס. אבל להויר, שלא שונרנם הוא העיד אולב, הרבי מתכוון. אני מתכוון להגיד אותה הנקודה. בפנים אומר שמה הצריכותה של בילם, אי אפשר להסתפק רק בניצובים, כי אם היה רק ניצובים, היינו אומרים, יש רק גאולה, לא, אין מלך המשיח. כמו שהילל ו... אז רבי הילל שם בסנהדרין, שהרבי מציין ב-17. כל פעמים היינו אומרים גאולה, לא מלך המשיח. עכשיו לכך, הרמב"ם מוסיף את הראיה של בילם, שבילם מפורש שם את העניין של מלך המשיח. אבל רבי מאיר, אבל להויר, שהרמב״ם לפני שהביא אפילו את ניצובים, מה הוא אמר? שהרי התורה העידה עליו, על מלך המשיח. העידה פירושו ממש מפורש בתורה שבכתב את העניין של עליו של מלך המשיח. איך? איך? הרי בניצובים אמרנו שזה גאולה. אבל לפי חלק למדלת, אם נקבל את הפירוש שם, נגיד את זה ככה. אמס שבניצובים לכשלעצמו, בלי בילום, לא מפורש מלך המשיח. אי אפשר להגיד שהרי התורה העידה עליו. אבל לאחר שיודעים, ולאחר שיש לנו את בילם, שעל פי תורה שבעל פה יש מושג כזה של מלך המשיח, אז בו זה בילם ולימד על זה ניצובים, שכשכתוב בניצובים קיבוץ גלויס גאולה, זה כמובן חייב להיות על ידי מלך המשיח. אם כך, אומר הרמב"ם כבר בהתחלה, שהרי התורה העידה עליו בניצובים בעצם שמע מונח, תוך הפסוקים שמע מונח, את העניין של מלך המשיח. כמובן, הרבי בפנים אומר, יש צריכוס, כי בניצובים בלבד לא היינו אומרים את כל הפשט הזה, זה רק על ידי של בו זה ולימד על זה, אבל לאחר שיש לנו לסבילום, אז אפשר להגיד גם הניצובים שהתורה העידה עליו. ואולי יש למר שזה בעצם הכוונה באור ה-16. עיון אחרון, עיון שלישי, בשיחה הזאת יש כאן, ברוך השם, הרבה דיוקים, אבל נסתפק בעוד דיוק. דיוק בעצם ש... לא אפשר להגיד שלא שמים לב לזה, ואני רוצה לשתף אתכם עם זה, כי זה דיוק שמבליט ומדגיש את הדקדוק, ממש את הדקדוק הנפלא של כל האורה והאורה, של כל מרי מוקם, של כל פרט ופרט בלשן הקודש של הרבי בליקוטי סיכס. ובסעיף ה. אם יש לכם את השיחה לפניכם, תסתכלו שם בסעיף ה, ואני מתכוון להאורה 25 ו-27. אז שיתפתי אחד החברים, שיתפתי אותו עם העיון הזה, עם הדיוק הזה, אז אמרתי לו ככה, אמרתי לו, תסתכל, פשוט, הערה 25, הערה 27. אז הוא מסתכל, ופונה אליי, מסתכל אליי, כאילו, מה אני מתכוון? מה הביג דיל? מה יש שם? מה רמי קיימס? הערה 25, מה זה? מתייחס למה שכתב בפנים. Warum Keshem wie David? Ist Nimshach geworden Beshem in Amishcha und wird angerufen Mashiach Hashem. Okay? Bei Pnim Rebbe Omer, Kmoshe David nikra Mashiach Hashem. Kmoken Shaul gam ken nikra Mashiach Hashem. Wem kacha Asherah bei Pnimu, למה הרמב״ם אומר בשני המשיחים, כי הוא יש רק שני משיחים, יש את דוד ויש את מלך המשיח. הרמב״ם אומר, תקה דוד הוא משיח, משיח השם, אבל יש עוד. למשל יש את שאול. טוב. אז זה אור ה-25, על דוד שהוא נקרא משיח השם, מציין הרבה, שמואל בייס, יוטס חוף בייס. מה למקום? שמה הוא נקרא משיח השם. וראי שם, חוף גימול אלף. עוד מראה מקום שדוד נקרא משיח. והדיוק וראי, לא בוא נגיד רק אחרי הנקודה שום, למה הרבי מוסיף וראי, כי בפנים הוא אומר שדוד הוא נקרא משיח השם. אז משיח השם באופן כזה, במדויק, דוד נקרא כך רק בשמואל בייס יוטס חוף בייס. בחוף גימל א' שמה הוא נקרא משיח אלוקי ינקב. לא משיח השם, אבל זה שייך להשיחה, הוא גם נקרא משיח. הרבי מדגיש וראי, כי זה לא ממש כמו שאמר בפנים משיח השם, אלא זה ביטוי נוסח אחר קצת. הקופונים, יש לנו שני מראי מקומות, שמואל בייס יוטס חוף בייס, שמואל בייס חוף גימל א', שדוד נקרא משיח. 27, רבי אומר, שאול נקרא גם משיח השם, אז יש מראי מקומות, ויש רשימה, שמואל א', חוף ד', ז'. אחד. עוד אחד, שמה פסוק י' א'. שלישי, פרק חובוב, פסוק טס, טס. עוד אחד, פסוק י' א'. עוד אחד, פסוק טז. עוד אחד, שמול בייס, א' י' ד'. ועוד אחד, טז. פשוט רשימה. אחד, שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. שבע מקומות. לכאורה אפשר לשאול מה קורה כאן, מה הרבי מתכוון. תגידו לי, אין כוונה עצומה. יש בעצם מראה מקיימס, אמר שדוד נקרא משיח השם, אז שאול נשא, גם שאול נקרא משיח השם. נו, אז הוא מביא מראה מקיימס. בנגיע לדוד, בנגיע לשאול. אבל זה לא בעצם ככה. כי למה הוא מביא את כל המקיימס? נראה שהרב מביא את כל המקיימס בנגיע דוד, ואת כל המקיימס בנגיע שמור, בנגיע שאול. היה צריך להגיד, מראה מקום אחד, ולהגיד, ועוד, כמו שרואים עוד כמה פעמים בציונים, בשיחות, ועוד. למה צריך להדגיש את כל המקומות איפה ש... שדוד, איפה ששאול, תגיד, מקום אחד, ועוד, ועוד מקומות. ובכמה מקיימס, כן? אפשר להגיד את זה גם ככה. אבל יש למר, מחוץ מה... חוץ מהעניין הנפלא שאפילו לא שמים לב, שבעצם, זאת אומרת, יש כאן את הפקיעות, שהרב בעצם מציין לכל המקומות האפשריים שכתוב בתנך, משיח השם, על דוד ועל שאול. חוץ מזה, אפשר להגיד שהרבי כאן מתכוון לדייק ולהגדיל ולהבליט את השאלה שבפנים. הרבי עושה ככה את זה ברמז, על ידי שהוא מביא את כל המקיימס, שדוד נקרא משיח השם, ששאול משיח השם, הוא בעצם מתכוון להגיד את זה ככה. השאלה עכשיו היא חזקה יותר. מה הייתה השאלה בפנים? שני המשיחים. כאילו יש רק דוד ורק מלך המשיח. יש עוד. יש למשל את שאול. דוד נקרא משיח השם, ושאול נקרא משיח השם. מוסיף הרבי בהאורס, באמצעות אמר מקומות הרשימה, לא רק שדוד נקרא משיח השם ושאול נקרא משיח השם, הרי אם תעשה חיפוש בתנך, תראה שדוד בסך הכל נקרא רק פעמיים. אבל שאול נקרא יותר מדוד. אז זה עוד יותר מחזק את השאלה. זה לא רק ששניהם נזכרים ומוזכרים בתנך ונקראים משיח השם, אלא הרי דוד נקרא רק פעמיים. שאול, שקודם כל לפני דוד, הוא נקרא הרבה יותר פעמים מדוד. אז מה שני המשיחים? אם אמרים כמס האלו, הרבי מתכוון לא רק פשוט לציין את כל המקומות סתם ככה, אלא כדי להבליט ולחזק ולהדגיש את השאלה שבפנים. אז כאן רואים ממש את הדיוק, כל פרט ופרט, בכל מרים מוקם, של הרבי שהכל מכוון ושהכל מדויק להפלי. אני פשוט רוצה לסיים עם המילים האחרונים, עם המילים האחרונות של השיחה, ממש בסוף, ולהדגיש ולדייק במילה אחת. רבי מסיים את השיחה ככה. ומדור דר אמונה שלמה בביאס המשיח, ועל ידי האמונה שלמה בביאת המשיח. וסיז על פי תירה. כמו שהיא על פי תירה, ומחכה לביוסי, החכה לבחורים שיובי. פסיה שלמר, הרב אומר, בסוגריים, שלמר, אז אינדה מזה איך נכלל דלימוד נכס משיח, שבכלל החיוב האמונה בביאס המשיח, נכלל גם על לימוד הלכס משיח. הרב מסיים, ודוס גוף המקרב וממר זן ביוסי, אינן איפה מפונח ישנו בקרב ממש. שזה יזרז את ביוסי של מלך המשיח בקרב ממש. אז יש כאן בעצם דיוק, אבל לפני שאני מתייחס לדיוק הזה, הסוגריים הזה חשוב מאוד. רבי אומר שבעצם נכלל חיוב האמונה בביאס המשיח, נכלל בעצם ללמוד עניין נגול המשיח, כי איך אפשר להאמין כמו שצריך, הרי ראינו את זה בהשיחה. בלי השיחה לא מאמינים בעצם מה שצריך, לא מקיימים את חיוב האמונה ועוד, זה עיקר בדעס, לא מקיימים את זה כראוי. אז מוכרח להיות לימוד עניין נגול המשיח כדי להאמין במשיח כמו שצריך, וגם כדי להוסיף בהחכה בחולים שיובי, שזה גם חלק, זה דין שני באמונה שאין כאן מקיימים, אבל רב אומר שזה חלק מלימוד, הלימוד הוא חלק מחיוב האמונה, זה הדרך ידיעת השם. חיוב האמונה באמונת השם, מכלל זה ללמוד חסידס. על כל פנים, אני רוצה כאן להתייחס לדיוק בסוף של השיחה. הרבי אומר, אונדור דר אמונה שלמה. זה דומני שבשיחה הזאת, זה הפעם הראשון שהרבי אומר את הביטוי הזה שלמה. שבעצם, הביטוי הזה הוא מהנוסח שמובא בספרים, סליחה, בסידורים. זה לא מהרמב״ם עצמו, זה מחבר לא ידוע, אבל נזכר בו בדפוס הסיסור, שזה בעצם קיצור של הרמב״ם, של השלושה עשר יקרי האמונה. אז בסידורים יש את הקיצור הזה של אני מאמין, ובנגיע למשיח שמה, כמו כל השאר אני מאמין, אבל בנגיע למשיח אני מאמין באמונה שלמה בביאס המשיח, כן? אז רבי כאן אומר, עונדו דר אמונה שלמה בביאס המשיח. לפני זה, בכל השיחה הרבי התייחס לאמונה, חיוב האמונה, אמונה, אמונה, אבל כאן אומר הרבי, פעם ראשונה, הרבי אומר, אמונה שלמה. אפשר להגיד שרבי כאן מדגיש ומדייק ורוצה לרמז כאן משהו חשוב בקשר לחיוב האמונה, מבליט את זה ומבטא את זה בביטוי אמונה שלמה. כי לחיירה אפשר לשאול על הביטוי הזה, מה הפירוש אמונה שלמה? או שמאמינים או שלא מאמינים. אי אפשר להאמין 99%. אם יש איזה אחוז ספק, אז אין אמונה בכלל. אמונה פירושה כשלעצמה שלמה. זאת אומרת, אמונה פירושה אמונה תורה. או שאתה מאמין, ואם אתה כן מאמין, אתה מאמין ממש בשכמות, ממש אתה מאמין, או שאתה לא מאמין. אז לכאורה, הלשון הזה הוא לשון כפול, מיותר, אמונה שלמה, מה הפירוש? אלא יש למה שהרבי כאן מרמז, אומר שיש אמונה ויש אמונה שלמה. יש מי שמאמין במשיח בלי השיחה הזו. הוא מאמין שמשיח יבוא לגאול את ישראל, כאילו הרמב״ם המסורתי. אז הוא מאמין ב100%, אבל מה הוא מאמין? הוא לא מאמין בעניין שצריך להאמין בעניין של המשיח. אז חסר לו באמונה, זה לא אמונה שלמה. אז כאן אומר הרבה, דור דר אמונה שלמה, לאחר שלמדת את כל השיחה. לאחר שיש לך את כל השיחה הזאת, שהאמונה צריך להיות בעניין של מלך המשיח, אז אפשר להגיד, אז בסוף השיחה אפשר לומר שיש לנו אמונה שלמה בביאס המשיח. מהרה יגולה, אמן כן יהי רצון.